טוב, אז שלום. אנחנו היום, קצת כמה דברי פתיחה בשבוע שעבר לקטע שאני נלמד אותו היום, והצבעתי על הייחוד של הרב כדרשן, שבא לידי ביטוי בקטע הזה. אחרי שהגריד פרס בפנינו את ההבדל בין הדמויות הטיפולוגיות של משה ואהרון, הוא רוצה להמחיש את הייחוד של משה רבנו באמצעות מושג הלכתי שהוא יוצק אותו. כן, וזו התייחסות שלו לפרשייה מאוד מורפלת, אם אפשר לומר, במקרא, שנוגעת לייחוד נבואתו של משה רבנו, שכאן הגריד ניגש לזה תוך ניסיון לפענח את חטאם של מרים ושל אהרון באותו סיפור שהראה בסוף פרשת בעלותך. עכשיו, אני מניח שרובכם אמונים על, או כולכם, על ההסבר של רש"י, שהם חטאו בלשון הרע. וכשהתורה מצווה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך ותוצאתכם ממצרים, רש"י אומר, משום שהיא חטאה בלשון הרע. אבל כפי שהצביע אביו של הגריד, שמעתי את זה מפי השמועה, זה לא מובהק במאמר כאן, ברמב"ם בסוף הלכות טומאה צרעת, אתה יכול להביא את זה בבקשה לספר טהרה, מפורשת תפיסה שונה לחלוטין בפרשנות החטא של מרים. תודה. בסוף הלכות טומאה צרעת, ברמב"ם כשהוא בא לדבר בגנות מספרי לשון הרע, אז הוא נזקק לפרשייה של מרים. אז זה אומר הרמב״ם כך, ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר, שמר בנגע הצרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה. עכשיו תראו את התיאור של הרמב״ם, שהיא גדולה ממנו בשנים. זה ביג סיסטר. אחיות גדולות, מותר להם להעיר כמה הערות לאח הקטן? לא סתם אחות גדולה, תראו את ההמשך. אומר הרמב״ם, וגידלה אותו על ברכיה, היא כמעט כמו אמא שלו. מה, להורים אסור, היום באמת הילדים שלי אומרים לי שאסור לי להעיר להם שום הערות. כן, אני נכנסתי טוב לתפקיד, אני כאילו משקף, אבל... אומר הרמב״ם, מה, אסור לה להעיר למשה על משהו שהוא לא בסדר בו? לא סתם אחות גדולה שהיא חצי אמא, אלא הוא ממשיך. וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. כוונה כמובן מהיור, כן? אבל ממש אמא שלו, כן? ולא רק זה, הוא ממשיך, והיא לא דיברה בגנותו, אפילו לא אמרה לו משהו לא בסדר. אז מה אם כך החטא שלה, כן? אז הוא מסביר. אלא טעתה שהשוותה אותו לשאר הנביאים. והוא לא היה מקפיד על כל אלו הדברים, שנאמר, ואיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן מיד ננשה וצרת. לפי התיאור של הרמב״ם, כך הרב משה סולובייצ'יק, החטא של מרים הוא לא חטא של לשון הרע, הוא לא חטא במידות, הוא חטא תיאולוגי. הרי מה הייתה הטענה שלהם? פה אני כבר לא יודע מה פשט ומה דרש, אבל הטענה היסודית שלהם הייתה שמשה איננו שונה מהם, ולמה הוא אוחז בהנהגות שונות. אז בלשון של חז"ל, הם ראו שמשה פירש מן האישה, דהיינו משה ממעמדו כנביא, לא חי חיים רגילים של בן אנוש, וטענתם הייתה, הרי אנחנו גם נביאים, ואנחנו כן חיים, חיים של בני אנוש רגילים, והטעות שלהם הייתה טעות תיאולוגית. מה היסוד הטעות הזאת? שכן הרמב״ם, בי' ג' עיקרים, הרמב״ם ייחד בצד העיקר שיש על להאמין בנבואה, שהאל מנבא את בני אדם, זה העיקר השביעי, יש לרמב״ם גם עיקר שמדבר על ייחודה של נבואת משה רבנו. והטעות של מרים הייתה בעצם באחד י"ג עיקרים, זו טעות תיאולוגית. ככה דברים מבוארים כאן. והגריד כאן, על בסיס כנראה של הפלטפורמה הזאת, כן, הוא הולך להסביר באמצעות תירוץ שהוא מציע לקושיה של המנחת חינוך, קצת להמחיש את מה עומד מאחורי הייחוד הזה של נבואת משה רבינו, ומה בא לידי ביטוי, כן?
אבל הטעות הזאת מביאה עונש צרף? זו שאלה טובה. כלומר, אם יש כאן הפקרה מכל לשון הרע, אז איך זה מלמד אותם שם? שאלה טובה, אני לא יודע. אבל זה כתוב ברמב"ם. איפה שהוא צודק. זה באמת... בסוף הלכות טומאת צרעת, מה שנקראתי. כן, הרמב״ם בהלכה, יש לרמב״ם נוהג, בדרך כלל בסוף גופי ההלכות, להביא צד ידי הגותי, מחשבתי.
הרמב״ם גם מייחס את צרעת
ללשון הרע. בפירוש, כן. הרמב״ם כותב, בעיקר, הרמב״ם כותב, כך, וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים, בעיקר עליהם הוא אומר את זה, לא ניגי גוף. שקרא אותו תורה צרעת, בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא, היה בישראל כדי להזהיר מלשון הרע. אז הרמב״ם פה אומר, כן, הוא קושר את זה. אבל הרמב״ם בכל זאת, הרמב״ם רואה את החטא של מרים, כחטא שקשור בטעות תיאולוגית, בעצם אי הבנה של הייחוד של נבואת משה רבינו, שאני חוזר בתרגום, י"ג העיקרים, היא כפרה באחד מהעיקרים. היא האמינה בנבואה, היא לא האמינה בייחודה של נבואת משה. כשהתורה שם מתארת, מי שלמד רמב״ם בלכות יסודי התורה, גם היה יכול לראות את הדברים שם מאוד פרוסים בבהירות, שהתורה מדברת בעיקר על הצד הטכני של איכות הנבואה. דיינו, משה רבינו, אם יהיה במראה נביאכם, אז יהיה בחלום או בחידות, אבל לא כן משה עבדי, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו. כלומר, התורה מדברת, וכך כאמור גם הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, על איכות הנבואה. שכל הנביאים, כך מבאר שם הרמב"ם, הם רואים, ראו כביכול מוחי מסך, מוחי וילון. אם הייתם ראיתם פעם מופעים כאלה מוחי וילון, ראו צללים. בעצם ראו משהו לא ברור, משהו שדורש פענוח. אם מדברים על חלום, חלום דורש פענוח. פעם שמעתי מפרופסור רוזנברג, הוא דיבר על העקדה, אז הוא הזכיר של הרב שח, באבי עזרי. הפירוש שלו על הרמב״ם, יש פירוש אקזיסטנציאליסטי מובהק לעקדה. ומה היה הניסיון בעקדה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את בנך, הוא עושה מה שאמרו לו. אז הוא, הרב שח, רוצה לפרש, היות ונביאים רואים בחלום, בחידות, אז זה בעצם נתון לפרשנות שלהם. אז מה היה אברהם אבינו? מה היה הניסיון לאברהם אבינו? איך הוא יפרש את החלום, האם הוא יפרש אותו כפשוטו, כפשוטו אמרו לו, קח אותו ועליהו לעולה, או האם היות וזה חלום, אז הוא, כל חלום אפשר לפתור, הוא יפתור אותו עם פשטלך, עם תירוצים כאלה. והניסיון היה, האם הוא יהיה ישר או עקום, ככה מסביר הרב שח. ויש פה המחשה מאוד יפה, שמה זה אומר שנביא הוא בחלום? שזה לא ברור, זה דורש איזה פענוח. לעומת זאת, מוישה רבינו, זה פה אל פה, זה מילים חתוכות, זה לא בחידה, הכל ברור. שמה שהגריד עושה כאן, הוא לוקח את זה צעד אחד הלאה, מעבר לתיאור של איכות ההשגה של הנביא, והוא מדבר על מושג בריסקאי, תגידו לי, אם צריך לתרגם אותו, על החפצה של הנבואה. כלומר, לא על האופן שבו הנביא רואה את הדברים, אלא על המעמד ההלכתי של הדברים שנאמרו לו. וכאן הוא נזקק לקושייה של הלכת חינוך, אני אסביר לרגע מי זה מלכת חינוך, זה אחד מגדולי גליציה במאה ה-19, רב בבד, שכתב ספר סביב ספר החינוך, שהוא בעיקר הספר הוא קושיות לא תירוצים, בלשון ימינו חקירות. והבריסקאים מאוד מאוד אהבו את הספר משתי סיבות. ראשית, כי הוא התפרס לכל חדרי התורה. היות והוא כתב על ספר החינוך, אז יש שם התפרסות מאוד רחבה, גם בתחומים שאחרים פחות עסקו בהם, והם עוד נמשכו עליהם כקודשים וטהרות. זו סיבה אחת. וסיבה שנייה, שהוא שאל הרבה שאלות ולא ענה עליהן. והוא בעצם גירה אותם לחשיבה. והנה, אחת מהשאלות האלה של המלכת חינוך, ששאל, הרי יש דין שמי שעובר על דברי נביא חייב מיתה. אז למה אנחנו לא נאמר שכל אדם, שהוא עובר עבירה אחת, הדבר שנאמר בתורה, הוא עובר על דברי נביא, על משה רבינו הנביא, התורה זה נבואה. אז למה לא נאמר שהוא חייב מיתה? אבל אנחנו יודעים שיש גדרים מבהלכה, שרק על עבירות מסוימות יש חיוב מיתה, ולאחרות לא. זאת שאלת המלכת חינוך, ועל זה הולך הגריד ומציע, אני אקרא את זה, את הסבר רבה, מובן, שאין קושייה הזאת צריכה לפני ולפנים. איפה זה נמצא, באיזה כרך יש לך? אה, כל אחד להחזיק כימוש. בדברי הגות והערכה. הנה כאן, מובן, שאין קושייה הזאת צריכה לפני ולפנים. בר השם שנמסר למשה נתפס בשתי חלויות נפרדות. אחד, בחלות שאין נבואה מזדהית בשמה ומהותה עם נבואה בכלל. שתיים, בחלות חפץ תורה מסוים. אמנם, גם תורה נכללת בנבואה, אשר היא דבר השם הרצונו, אברהם, התורה חטיבה מיוחדת של נבואה היא, שלא ניתנה להשוואה לשאר נבואות. מערכה בפני עצמה היא על כל מהותה המופלט והסגולית. מצוות התורה נאמרו לדורות, דברי נביא כלליים אינם אלא לפי שעה. מצוות התורה נחלקות לאסים, לאווים, קלות, חמורות, מלוות עם אנשים שונים, ותנו לפירוש תורה שבעל פה מסורת וקבלה. דברי נביאים מופקעים מחלויות אלו. אינם נתפסים למיון כציווי יעשה ולא תעשה. אין פרשת עונשים, על כל שינוייהם חלה עליהם. ואין הבדל קיים בין קלות לחמורות, כל הציוויים שווים בערכם. ואני רוצה קצת לחדד את ההסבר הזה שהוא נותן, זה הסבר מאוד בריסקאי, שאני אעשה קצת לתרגם את זה. בעצם מה שהגריד אומר הוא שלדברי נבואה, הנקודה המכרעת שגורמת לך להתחייב מיתה, היא שאתה חייב לשמוע בקולו. זאת הנקודה המכרעת. אם הקדוש ברוך הוא שולח נביא שפונה אלינו, אנחנו חייבים לציית לו, הבעיה היא לא בפגיעה, הייתי אומר, בדברים שהוא אמר, אלא בסמכות של האומר. בא נביא ואומר לך משהו, אתה חייב לשמוע בקולו. זה לא מעניין אותי אם הוא אומר לך כך, אומר לך אחרת. זה לא משנה אם הוא אומר, תעשה או לא תעשה, שלום עליך. זה לא משנה אם איך הוא הגדיר את זה פה, זה לא משנה אם יש פה חמורות וקלות. הנקודה היא תמיד אותה נקודה, שאתה חייב לשמוע בקולו. זאת המצווה, אליו תשמעון. יש באחרונים, מאוד ידוע, מצוטט בשם בעל הנתיבות, האמת היא שיש לזה כנראה שורש חזק מאוד בירושלמי ומסורת של ראשוני האשכנז, שאולי דבר דומה קיים במצוות רבנן. מה המצווה במצוות רבנן? לא תסור מכל הדבר, אשר להגיד לך, המצווה היא לשמוע בכל חכמים. אז אמר הנתיבות, וזה שפה כבר בריסקאית, שכל איסורי דרבנן הם איסורי גברה ולא איסורי חפצה. מה הכוונה? הם כולם בעצם אותה מצווה. בחנוכה מה המצווה שאני מקיים? לשמוע בכל חכמים שאמרו ידליק נר חנוכה. בפורים מה המצווה שאני מקיים? לשמוע בקולם. אני תמיד מקיים אותה מצווה כי זה חובת גברה, יש חובה עליי לשמוע בקולם. כל המצוות דרבנן הם אותה מצווה. אומר, הבסיס לרעיון הזה נמצא בירושלמי בסוכה, ומופיע ברביה כשיטה שראשוני אשכנז בחלקם ימצאו אותה, והיא שהמצוות רבנן צריך לברך, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, לשמוע דברי זקנים. זאת המצווה. לעומת זאת, במצוות דאורייתא, וכאן הגריד אומר את זה על התורה לעומת הנבואה, שהתורה הוא לא רק חובה לשמוע בכל המצווה. הייתי אומר ככה, התורה מכוננת חפצה של תורה, היא מכוננת מציאות, היא מכוננת את דבר השם, צריך לקיים את הדבר הזה. אבל נוצרה כאן לא רק סמכות של מצווה, אלא יש כאן מעבר לכך, יש כאן איזושהי ישות מופשטת של ציוויים, שיש בתוכה גיוון, יש בתוכה חלקים שונים, והחלקים האלה נקראים תורה. וכאן ממילא, היות והמוקד, איננו על רק לשמוע בכל המצווה, אלא המוקד הוא לקיים את דברי התורה. כאן אני יכול לדבר על קלות חמורות. פה יש נגיעה מסוימת לרעיון שאני אפתח אותו בעזרת השם בהמשך המאמר הזה, שניגע בתפיסה הבריסקאית של ההלכה, שההלכה איננה רק מערכת שיונקת את כוחה מכוח הצו המחוקק, שיש מחוקק, יש מצווה וצריך לשמוע בקולו, אלא הקדוש ברוך הוא בתפיסה של גדולי בריסק דומה באופן מסוים למהנדס. הקדוש ברוך הוא בנה מכונה שהיא עובדת, והמכונה הזאת מכילה חלקים שונים. התפקיד שלה למדן הוא לזהות את החלקים השונים, הייתי אומר למצוא את התוכניות ההנדסיות הסודיות של המהנדס. זאת התורה הקדומה שהבריסקאים מאמינים בקיומה. זה הסוד הגדול שלא נאמר במפורש בהר סיני, ולא נמסר לדורות, אבל הוא תמון תמיד בתוך התורה, שלדעתם הם הצליחו להגיע לסוד הגדול הזה. ובתפיסה בריסקאית, אחד מהדרישות המרכזיות מההלכה, וזה לא יכול לעבוד באופן שהנבואה תוארה פה. רק באופן שהתורה מתוארת כאן, זה שהחלקים יתאימו אחד לשני ושהמכונה תעבוד. זה ההלכה דומה ביניהם לשעון. מהבית חרושת שקניתי ממנו את השעון, היו אומרים לשעון לעבוד. הוא לא, עדיין לא יעבוד. מה הם צריכים לעשות? גלגלי שיניים שיודעים להיכנס אחד בשני, והם צריכים כוח מניע, שכשהייתי ילד זה היה קפיץ, היום קוראים לזה בטריה, אבל צריך כוח מניע, ואחרת השעון לא יעבוד. ובאופן מאוד דומה, תפיסת עולם הבריסקאית תופסת את ההלכה כסוג של מכונה, שהמכונה הזאת היא, יש בה חלקים שונים, הלמדנות חושפת את החלקים וגם מלמדת על ה, הייתי אומר, על היחסים הפנימיים ביניהם. אני אוסיף יותר מזה, אם הם יגלו שהחלקים הפנימיים לא כל כך מתאימים, זה לא בעיה של, של הלמדן, זה בעיה של ההלכה. כלומר, אנחנו באים בהלכה בתביעה שהיא תעבוד, שהיא תתאים. וזה מה שמדובר פה על החפצה המיוחד של תורה, בניגוד לנבואה, בדברי נבואה מה שתואר כאן, זה לא צריך לעבוד. בדברי נבואה אמרו לך מה אתה צריך לעשות? לציית. התורה הוא קיום עצמאי. כלומר, הייתי אומר שהתורה קודמת לצו שלה, שזה בא לידי ביטוי, באופן מסוים אולי, במאמרים במדרשי חז"ל, שהתורה קדמה לעולם. כלומר, יש משמעות לתורה, לא כי אמרו לנו לעשות אותה. צו אין לו משמעות אם לא מצווים אותו על מישהו. התורה הוא ישות עצמית שיש לה כוחות חיות פנימיים ועצמיים. משה רבינו פשוט מוריד את זה לעולם. כלומר, כשמופיע בספרי הסוד, וחיים מוולוז'ין לצטט את זה, וגם האביב של הרב סולובייצ'יק לצטט, שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא עובר העלמא, זה דרך לתאר מה שתיארתי קודם, לפחות אצל הבריסקרס, שהתורה היא התוכנית של העולם. התוכנה של העולם זה התורה. העולם נברא על פי התוכנה שנמצאת בתורה, והתורה כאילו קיימת בלי מצווים. יש ישות שקיימת בעצם מה שמשה רבינו עושה, הוא מוריד את התורה הזאת לעולם. וזה הייחוד של משה רבינו, שרק הוא יודע ליצור תורה. וכאן היות ואנחנו עומדים ערב פרשת בלק, אז אני אספר לכם תורה קצרה של רב חיים, שצריך לעמול היטב להבין את משמעותה, אבל הגמרא בבבא בתרא אומרת בדף י' עמוד ב' שמשה כתב ספרו פרשת בלעם. אומר רש"י, שפרשת בלעם אינה צרכי משה. אני אתרגם את זה קצת לשפה אולי יותר מובנת לי. אחד מהדברים הבולטים בפרשת בלק זה ההיעדר המוחלט של דמותו של משה רבינו. יש שם איזו דרמה נוראה שמתרחשת, שאולי לא ברור אם מישהו למטה בכלל מבין מה קורה. כלומר, על ההרים שם עומדים מלך מואב והקוסם או הנביא הגדול בלעם, והם שם מנסים להפעיל כוחות שמימיים, לקלה, לברך, ולמטה אף אחד לא יודע, משה רבינו לא שותף לסיפור הזה, הוא לא שם. רב חיים הציע בשפה שלו, מאוד קרוב לדברים שמוצאים כאן, הוא הציע דברים קצת שונים. רב חיים אמר שמה שייחד את משה רבינו זה היכולת שלו לכתוב דברי תורה. שנבואה נאמרה למשה רבינו היא יכלה להפוך לתורה. שתורה, כאמור, פי מה שמתואר כאן, זה לא רק צו תשמע בכל המחוקק, אלא תורה זה ישות עצמית, ושני, תורה היא לדורות ונבואה היא לשעה. זאת הנקודה המרכזית. זה ייחוד התורה, זה דבר שהוא לדורות, שמלווה את העולם מראשית קיומו עד סוף כל הדורות. רב חיים אמר, הוא ניסה להבין, זאת שאלה באמת מאוד קשה לתורת הנבואה. אני לא אפתור אותה עכשיו, כי אני לא יודע פתרון. מופיע בספר, לא קם בישראל כמשה עוד, אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם. כן, ומאוד קשה להבין את דמותו של בלעם, במיוחד לפי תורת הנבואה של הרמב״ם, שכן לפי הרמב״ם, האיכות של הנבואה היא קשורה קשר הדוק ברמה הרוחנית של הנביא. ואם בלעם הוא רשע, כלשון חז"ל, בוא נגיד יש להם איזה ראיה חזקה מזה שבני ישראל הגו אותו בחרב, כנראה כבר בתורה לא חושבים שהוא איזה נייס גאי, אז איך הוא כזה נביא חזק? וזה רב חיים רצה להציע כהסבר, שאכן בלעם לא היה נביא ברמתו של משה רבינו, רק הייתה לו יכולת אחת שהייתה למשה רבינו ולא הייתה לשאר הנביאים. מה היא היכולת הזאת? להפוך נבואה לתורה. ופרשת בלעם הפכה לתורה דרך בלעם ולא דרך משה רבינו. עכשיו רב חיים חשב שהוא בא להסביר משהו, האמת שאני נבהל מזה יותר, כי כלומר, חלק מהספר תורה שלנו הוא תורה בגלל בלעם, הייתי אומר, הייתה התרחשות שהראה, ואז ניתן למשה רבינו. טוב, כך הוא מסביר את מוישה כתב ספרו ופרשת בלעם. זה דורש הסבר הדבר הזה.
איך הוא מסביר את הגמרא?
שפרשת בלעם כאילו הפך לתורה דרך בלעם, ממש שכתב את זה בספר תורה. כך הוא מסביר את הגמרא. זה מופיע בסטנצל, מי שרוצה לראות את זה, מודפס באיזה מקום. בסדר, אבל זה ממש פלא, זה פלא פלאים. ויש פה כמעט שפה דומה לשפה של הגריד משתמש בו. כלומר, הטענה היא שמשה רבינו יש לו יכולות נבואיות יוצאות דופן, לא רק כי הוא ברור יותר, אלא כי הנבואה שלו יש לה איכויות אחרות, והאיכות הזאת כאמור שהיא תורה, הייתי אומר את הדבר הבא, לביאים אחרים לא מייצרים בעצם ישות שקיימת, הם פשוט צריך לשמוע בקולם. זה חובת גברה. לעומת זאת, משה רבינו יודע ליצור תורה, הוא מביא את התורה לעולם, זה גם אני אשלים בזה, וזה אני אסיים, שדומני שזה קשר הדוק בכל זאת לאיכות הנבואה. תורה לא יכולה להינתן דרך איזה חלום. התורה צריכה לרדת לעולם, ובעצם משה רבינו הוא גם יחידאי מסיבה פשוטה. איך מורידים תורה טרנסצנדנטית לעולם האנושי, כאשר אחד מהדברים שבולטים לאורך כל התנ"ך, שכשבן אנוש פוגש את הקדוש ברוך הוא מאבד את האנושיות שלו. ומעבר השני, התורה צריכה להינתן לבני אדם בצורה הכי ברורה. אי אפשר שתורה תהיה איזה דבר חלומי כזה בערך, כן? חזור לדברים של הרב שך מקודם. וכאן, כביכול הייתי אומר, משה רבינו, מצד אחד חשוב לתורה לציין שהוא בן אדם. כתוב בתורה במפורש שיש לו אבא ואמא. כתוב בתורה במפורש שהוא מת. מאוד ברור שהוא בן אדם, מצד שני גם ברור לאורך התורה שהוא לא בן אדם רגיל, כלומר הוא משלם מחיר לאנושיות שלו. וזה בין היתר החד פעמיות שלו. כלומר, הייתי אומר בניגוד לנצרות שהוריד את האלוהות לתוך איזה בן אדם והפכה אותו לבן אדם אלוהה, התורה לוקחת בן אדם, מעלה אותו לשמיים, בשמיים הוא לא חי כבני אדם, הוא לא אוכל ולא שותה, 40-40 לילה, אבל הוא יורד למטה והוא ממשיך להיות בן אדם למרות שהוא כבר לא בן אדם רגיל, קורן אור פניו, וככה השמיים והארץ נפגשים, אבל זה חד פעמי. והחד פעמיות הזאת היא בשביל התורה, לא בשביל נבואה. בשביל שיהיו צווים בעולם, שלשמוע בכל השם לא צריך חד פעמי. בשביל שהתורה הקדושה הראשונית, שהיא תרד לעולם, זה ייחודו של משה רבינו. ולכן משה רבינו הוא בודד, לכן משה רבינו הוא יחיד, לכן משה רבינו הוא נסתר, יש לו מסווה, לכן לא מבינים אותו. להמשך ההספד, בשבוע הבא, בלי נדר, זה שהבריסקאים הם שורש נשמה של משה רבינו. הם מיוחדים, הם מייצרים תורה שאחרים לא מייצרים, ואנשים לא מספיק מבינים מהותם, לכן צריך להסביר את זה.